אתן מאזינות לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
צאו אל הרחוב, התהלכו, הביטו שמאלה, ימינה, קדימה ולמעלה, פנסי הרחוב, עצי הנוי, תחנות האוטובוס, שבילי האופניים, המדרכות, המבנים הציבוריים, הספסלים, גני השעשועים, הים, כל מה שאנחנו חיים בתוכו, מחוץ לביתנו הפרטי, המרחב הציבורי, העירוני. ועכשיו חישבו למשל על שוטטות ברחובות פריז, פירנצה, ברלין, פראג, הארכיטקטורה, הבניינים, העצים, החנויות, מוזיאון הרחוב. המחשבה מן הסתם הולכת שבי אחר היופי. אלא כשאנחנו יוצאים אל הרחוב, כל רחוב, מדובר על הרבה מעבר ליופי. עד כמה המרחב הציבורי משרת אותנו, מקל עלינו, נוח, נעים, בטוח, משפיע על כל כך הרבה פרמטרים ולצרכים שונים לאוכלוסיות מגוונות, וכן גם יופי. מי שעומד מאחורי כל מראה החוץ הזה, מי שמכריע איך תיראה כיכר מרכזית או טיילת על שפת הים, מה יהיה רוחב המדרכה ואילו עצים ישתלו לאורכה, הוא אדריכל הנוף. וכשאנחנו חושבים על המילה נוף, האסוציאציה המיידית היא אולי מרחבי טבע, אלא שכאן מדובר בעיקר בנוף אורבני, בעיר. פרופסור יעל מוריה היא אדריכלית נוף שאחראית על לא מעט פרויקטים חשובים ברחבי הארץ, בהם כיכר דיזינגוף ובריכת גורדון בתל אביב, הגן הלאומי בבית שאן, חוף הים באשדוד, חידוש העיר לוד ועוד ועוד. והיא האורחת שלנו היום במאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום יעל.
שלום רותי.
אז אולי מפתה ואטרקטיבי לדבר על אבן גבירול או כיכר דיזינגוף, אבל אני מבקשת להתחיל את השיחה איתך דווקא בעיר לוד. נזרוק את המאזינים הישר לעניינים, סיפור ששופך אור על רחובות חשוכים, חוסר ביטחון, סמים, ילדים שמשחקים סמוך לפסי הרכבת, הזנחה נוראה ואתגר קשה ומורכב לאדריכל נוף, שאמור להשפיע באופן מכריע על גורלם של אנשים רבים, והנה בעירייה, מבקשים ממך שתפזרי פסלי פלמינגו לקישוט.
זה רגע מאוד 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 ספציפי, הרגע הזה של הפלמינגו. באמת יש שם המחשבה שבה ראש העיר שואל את עצמו באיזה אופן הוא יכול לשמח את האזרחים שלו, באיזה אופן הוא יכול לייצר עבורם תחושה של אסתטיקה, של אומנות בתוך רחבי העיר כחלק מתוך האסתטיקה. ומהמקום הזה, לצד כל מה שלרגע כבר תיארת לגבי לוד, יש גם את הפלמנגו, ויש גם פסלי גמדים, ויש גם פסלי סלעים. כשהמחשבה היא באמת קשה לפעמים להבין איך במקום כל כך קשוח, הפלמנגו יכול לעשות את זה, גם אם הוא ורוד. יש פה דילמה, באמת, אם זה הדבר, אבל מצד שני, מה שיותר ויותר אני מבינה בתוך התהליך הזה, שבאמת ראשי ערים, כשהם לא ציניים, ורובם לא ציניים וחושבים באמת על האזרחים שלהם בדרך כלל, הם חושבים מה יכול במיידיות לשמח אותם. הבעיות הן בעיות עמוקות. אבל בין זה שהם רוצים לראות נוכחות בתוך המרחב, בין זה שהם רוצים שירגישו שהם עושים שינוי בתוך הזה, בין זה שהם רוצים שמהר מאוד יהיה שינוי בתוך המרחב, הולכים למה שנחשב לרגע נראה פתרון קל, ולפעמים מעורר תהייה גם.
אז הסיפור הזה מדגים באמת את הדילמות שאיתן את כאשת מקצוע צריכה להתמודד, לא רק במתח שבין צורכי התושבים מול שאיפות ראש העיר, שזאת סוגיה משמעותית שתמיד נמצאת בתוך המשוואה בכל פרויקט ובכל עיר, אלא גם בתוכך בין תפיסת היופי לבין מה נכון לטובת התושבים ומה באמת ישמח אותם.
בהחלט. קודם כל, צריך להגיד משהו לגבי איך אני תופסת את המקצוע. ודבר ראשון, אני תופסת אותו כמקצוע שנותן שירותים, מה שנקרא civil servant, משרת ציבור, וככזה הדבר העיקרי, העיקרי שמעניין אותי, זה המרחב הפיזי, שהוא בעצם כלי הקיבול של כולנו, של האזרחים, של התושבים של אותו עיר, של הקהילה של אותו מקום. ולכן, במשך הרבה מאוד שנים, אני מתמודדת אל מול או בין הטעם הפרטי שלי, הטעם האישי שלי, לבין איזשהו טעם קהל, או טעם שנראה שאני לא אומרת אותו בשום צורה בזלזול, אבל טעם של מי שעבורו אני מתכננת. יחד עם זאת, זה גם פה סיפור מורכב, כי טעם זה דבר נרכש, אנחנו יודעים. טעם זה קשור למסורת, טעם קשור לחינוך, טעם קשור לאימון, סוג של טרנינג על מה אתה מסתכל ואיך אתה מסתכל. ואני מרגישה שלפעמים גם כשאני מביאה את הטעם לא האישי שלי, אני מנסה להבין או לחלץ מתוך אותו מרחב, מתוך אותה קהילה שעבורה זה נעשה, איזשהו טעם, נגיד, כללי יותר. מכאן גם שמה שאני יכולה להגיד, שלאורך שנים אני הבנתי יותר ויותר את הצורך הגדול בפשטות בתוך המרחב הציבורי. שתוכל או תאפשר לכל בן אדם להרגיש בבית, בתוך אותו מרחב ציבורי. כי אני חושבת שהמרחב הציבורי הוא מרחב מאוד מאוד אינטימי. ולכן העניין זה לא איזה ברבורה גרפית או איזה עיצוב מאוד מאוד מתוחכם במובן העיצובי, שבו אני באה לידי ביטוי. אני חושבת שאחת המחמאות שקיבלתי בזמנו מעיתונאית, שם סמדר שפי, דוקטור סמדר שפי, שכתבה בזמנו על פרויקט מאוד 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 ישן שלי, היא כתבה בארץ, זה תמיד היה פה. זה כאילו תמיד היה פה. ואני חושבת שזה, לא שהיא כתבה את זה עליי, היא בעצם תיארה איזה משהו שאני שואפת אליו, וזה המשיך להיות אצלי תמיד מחשבה שלאורה אני הולכת. מה שלי מאוד או מאוד מאוד מטריד אותי בתוך המקצוע באופן פרטי, אבל האמת היא גם באופן ציבורי כללי, זה העובדה שיש לנו בעצם איזשהו ידיעה, או מנסים למכור לנו את הידיעה הזאת, כאילו יש איזשהו טעם ששווה יותר. והוא לא טעם שבהכרח בא מלמטה, למרות שהוא נראה שהוא בא מלמעלה. יש את כל הנושא הזה של יוקרה. אתם יכולים לראות את זה בכל פרסומת בעיתון.
סביוני או, אביב.
למשל. או בכל,
תמיד סביונים.
או סביונים, או המבט הרחוק אל הים, המבט הקרוב, הצמרות. אנחנו תמיד נמצאים במשהו שהוא מאוד יוקרתי. עכשיו, זה לא מדבר לא על איכות חיים באמת, זה לא באמת מדבר האם באמת זה מה שמביא את האושר לבן אדם, אבל זה הטעם שמלמדים אותנו לשאוף אליו, לצרוך אותו. ואז בעצם אנחנו גם שמסתכלים ימינה ושמאלה, אנחנו רואים בעצם את הדימוי או את תמונת הפוטושופ שמתארת את הרצוי שאין לו שום קשר למצוי.
עכשיו, אני רק רוצה עוד רגע לחזור אל הפלמינגו. הבנתי קודם כל שאמרו לך שזה באמת ישמח את התושבים, למרות שבעינייך זה גם לא מתאים וגם אולי לא יפה, אבל הפער הזה מרמז אולי לאפשרות שאת אינך תושבת העיר. את נתפסת אולי כמי שמגיעה ממגדל השן, תל אביבית, פרופסור, בעלת משרד מצליח, דיקן הפקולטה לעיצוב בשנקר. מה לך ולתושבי לוד ולצרכים שלהם? מה את יודעת?
שאלה נפלאה. קודם כל, אני כנראה לא יודעת מספיק. בכל מקרה, אני זוכרת את זה. אני גם זוכרת את זה כשאני עובדת. ולכן, אני עוד יותר ועוד יותר, ובכל מקום שאני עוד פחות מבינה אותו, אני עוד יותר אלמד אותו. אני חושבת שלהתבונן אל מרחב, ללמוד להכיר אותו מלמטה, לפעמים מתוך עבודה למשל בשטח בלוד, כששמתי ניילונים על הידיים, ויחד עם חבורת סטודנטים, אנחנו ניקינו חצרות שבהם החולדה הייתה חיית המחמד הכי פופולרית. לדבר עם אנשים שהיום של השוק בשבילהם הוא היום הכי חשוב, זה היום שהן יוצאות מהבית, שהן קצת מתעבררות, שהן מרגישות בתוך הטריטוריה שלהן. זה באמת להביא איזשהו סוג של מחויבות מאוד 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 גדולה להבין אותם, ולהבין מה יכול לעשות נכון או טוב או מדויק עבורם, לפני שבכלל אני פועלת. אני מפחדת להשתמש במילה יותר מדי בקלות אמפתיה, שזה קצת יותר מדי הפך להיות היום מין מילה שגורה כזאת, אבל כן, אני חושבת שאני מרגישה, אני עצמי, שאני באה עם המון סקרנות. ואני חושבת שהסקרנות הזאת מקרבת אותי אליהם.
אז זה גם נוגע אולי בעובדה שאת, כך סיפרת לי, שנים רבות חשת זרה, לא שייכת למקום, נולדת בפריז, חיית תקופה בפירנצה, היית כאן בקיבוץ. יש לך מערכות יחסים מורכבות רגשית עם מקומות ועם השתייכות.
מאוד. הנושא של השתייכות, אני חושבת שזה בביוגרפיה הפרטית שלי מאוד 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 דומיננטי. אני מחפשת להשתייך. וכשאני לא מחפשת להשתייך, אני גם מבינה את החופש בחוסר השתייכות, ויכול להיות שככל שאני כבר פחות מחפשת השתייכות, אבל מחפשת להבין את המקום מתוך חופש, ולא מתוך הצורך שלי להשתייך, אני חושבת שהפרקטיקה שלי, היצירה שלי, משתפרת מאוד. רק להגיד, אני לא קיבוץ, זה היה חלום שלי, אני אף פעם לא הייתי בקיבוץ. אני גדלתי בעיר, אבל הקיבוץ היה בזמן תיכון מוסת שוקה מאוד מאוד גדול בתוך אותו נושא של שייכות. אני חושבת שמאוחר יותר, תוך כדי עבודה, אני הבנתי יותר את הנושא של געגוע. הייתי אומרת שגעגוע בשבילי הוא סוג של מקור השראה. והוא משאיר בעצם את השובל, לא את עצם הצורך בשייכות, כבר יותר state of mind. והוא יכול בעצם, כמו הספק, כמו חוסר נחת, בעצם יכול לעזור לי להקשיב טוב יותר, להתבונן טוב יותר, להתבונן לא רק כדי להקשיב, גם להתבונן כדי לכתוב מחדש, לערוך מחדש את מה שאני עובדת איתו, עובדת עליו, עובדת עם, ואני חושבת שאני מוצאת ככה את הדרך אל תוך העבודה.
ולכן אולי דווקא מקפידה בכל פרויקט ללמוד את השטח, לא רק מבחינה אדריכלית, עירונית, מפות, שרטוטים, נתוני עיר, אלא בראש וראשונה להיות קשובה לאנשים, ואת נפגשת איתם ומשוחחת איתם, ומכאן מגבשת את התוכנית. אחד הפרויקטים המרתקים ומרגשים אפילו הוא תכנון שלכם לבית כלא. לא מדובר על כלל הציבור במקרה הזה, אבל ממחיש איך באמת מבנה לציבור מסוים ונגזרותיו, יש לו השלכות חברתיות, נפשיות, משפחתיות, בגלל החלטות ובחירות של אדריכל נוף שלך.
אני חושבת שזה פרויקט שבשבילי הוא כבר פרויקט מאוד מאוד ישן שלי, נעשה לפני הרבה שנים, אבל הוא פרויקט מאוד 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 חשוב בשבילי בהתפתחות האישית ובהתפתחות המקצועית שבה בעקבותיה. כשהתחלנו לעבוד כאדריכלי נוף, יחד עם האדריכלים ויחד עם הקליינט שהוא היה במקרה זה השבס, כמובן, לא הרגשתי מספיק נוח שאני יושבת בישיבות מסודרות, שומעת ומבינה ולומדת את הכלא מתוך המקום הזה של הישיבה הסגורה אל מול כל אנשי המקצוע. מכיוון שבעברי, באיכשהו בתיכון, יצא לי להתנדב ולעבוד עם אסירים בני נוער, אני ידעתי שיש משהו יותר ממה שקורה בתוך החדרים האלה, חדרי הישיבות של השב"ס, ואני ביקשתי להיפגש עם אנשי מקצוע, זאת אומרת, גם עם הפסיכולוגית הראשית, גם עם מנהלי בתי כלא, ובעיקר עם אסירים. חשבתי שזה יכול מאוד מאוד לשבור איזה שהן מוסכמות שאני באה איתם, מה שתמיד אני יודעת מסרטים, ומה שאנחנו יודעים מתוך הספרות, אז זה נראה שהחלון, המבט החוצה, אל החופש, יהיה בצורה רומנטית לגמרי.
ומדובר היה בבית כלא בצפון הארץ, שהיה מקום לחלון אל הנוף.
אז חלון אל הנוף, יש. אבל אני שאלתי את עצמי, מה יש עוד? בעצם בחוויה של לבוא לבית כלא, כשאתה שומע את הרעש המאוד מאוד מסוים הזה, של הדלתות, הברזל, אפילו לא כי הן נטרקות, כי הן פשוט כל כך כבדות וכל כך מרעישות וכל כך קרות, או להריח את הריח המאוד מאוד מסוים, לראות את באמת את הנתק הגדול בין מי שרוצה להיכנס למקום הזה, אפילו כדי לבקר, זאת אומרת, המשפחות. הבנתי שאני צריכה להבין פה משהו. והגעתי לדבר עם קבוצת אסירים, זאת הייתה חוויה בלתי נשכחת, שאלו אותי, את פוחדת? אמרתי, איך אפשר? וממה? ושאלנו שאלה קריטית. מה החלום שלכם? מה בשבילכם יהיה פה בית? מתוך הנחה שהם דיירי הבית הזה, ובית הסוהר לצורך העניין, לתקופה כזאת או אחרת, הוא הבית שלהם. ואכן, התגובה הייתה מדהימה. גם הכנות שהם דיברו על הבעיות, גם האופן שהם קיבלו את השאלה לא, לגמרי לא בציניות. הסתבר שאחד הדברים שהכי מטרידים אותם, זה לא אותו חלון לנוף הרומנטי, שאולי מתאים לאיים אפלים ולבתי סוהר שיושבים בכל מיני מקומות אחרים. מה שמעסיק אותם ומטריד אותם וגורם להם עוגמת נפש מאוד גדולה, זה הביקורי משפחות שלהם. והאופן שבו בית הסוהר בנוי היום, גם עם צורת הכניסה, גם עם צורת השהייה, בתוך חללים לא ראויים, גורמים להרבה מאוד משפחות, עם השנים, פחות ופחות לבוא לבקר. ילדים שלא יכולים ולא רוצים לחשוף אותם לזה, וגם אין למה לעשות שם, ונשים שקשה להן, אגב, אותו דבר הפוך, גם בכלא נשים קורה אותו סיפור, זה לא שונה, זה במקרה הזה, איכשהו דיברתי על צלמון, וצלמון הוא לא בצוהר לנשים. אני חושבת שזה היה כל כך חזק וכל כך משכנע, שהצלחנו לשכנע, אולי לא היה צריך יותר מדי, כי אני חושבת שהשב"ס הקשיב לזה בעניין רב. אני חושבת שדי, גם הם היו מאוד סקרנים, אם אני זוכרת נכון איך הכל התנהל, לגבי מה הוצאתי, או איזה מין סוג של פרוגרמה יכולתי להוציא מתוך המפגש הזה. ואז באמת יצרנו מרחב, גם של פנים וגם של חוץ, שהיה כזה in between, בין בפנים הבית סוהר לבחוץ הבית סוהר, עם כניסה נפרדת כזאת שבאמת יכלה לקבל את המשפחה, לייצר לרגע מפגש so-called נורמלי לאותה סיטואציה, עם מתקני משחק, עם מה לעשות עם הילדים, פתוח גם לשמיים. בעצם מה שאנחנו זוכרים שם זה את חוויית החיים הספציפית של אותו מפגש.
כן, וגם כאן, הטעם האישי שלך העדיף משהו אחד, והפנטזיה של האסירים הייתה משהו שלך נראה מכוער.
כן, זה סיפור מצחיק בעיניי קצת, אבל עוד פעם, כל סיפור כזה הוא בעיניי איזשהו קפיצת מדרגה כמעט, מבחינת ההבנה של המקצוע, מבחינת ההבנה של האתיקה המקצועית שלי, מבחינת ההבנה של התפקיד שלנו בתוך החברה. זו הייתה תקופה ש... הרבה עבדו בגרנולית במרחב הציבורי, אבל זו גם הייתה תקופה שנורא נכנס מחדש הבטון, בתור חומר שאיתו אנחנו מרצפים, שאנחנו עושים איתו שבילים. אני לא עבדתי באותה תקופה עם גרנולית, הייתי מאלה שחשבו שגרנולית אס מלהזכיר ואס מלהכניס בתוך הפרויקטים. יחד עם זאת, הייתה מחשבה על הגן הגדול. אז היו מחשבות מכל מיני סוגים. למשל, באמת לייצר להם גינות ירק, שהם יוכלו לגדל ולטפח, לגעת בנושאים האלה של טבע, של חקלאות וכולי, להספקה עצמית שלהם. ודובר באמת על האסתטיקה של המרחב הזה. ואז הסתבר שמה שבשבילהם, כששאלתי אותם על מה זה בית או מה זה יפה בהמשך, היה הגרנולית. לא ניסיתי להזיז אותם מזה. זה היה גרנולית וורדים. וכך היה בסוף.
אז שני הסיפורים האלו פותחים את סוגיית היופי, כי בסופו של דבר, אדריכלות נוף צריכה לענות על שימושיות, נוחות, הרמוניה של אנשים עם המרחב הציבורי, אבל כולנו כמהים גם ליפה. אנחנו נרגשים ומתפעלים כשאנחנו מטיילים ברחובות אירופאים. גם זה משפיע על מצב הרוח.
מאוד משפיע על מצב הרוח, מאוד משפיע על ה-state of mind שלנו, מאוד משפיע על הנוכחות שלנו עם עצמנו ובתוך המרחב. זאת שאלה מאוד מאוד גדולה, השאלה של האסתטי, כי האסתטי עבור מי, עבור מה, מה לימדו אותנו לחשוב שזה יפה, מה אנחנו חושבים שזה יפה, מה במסורת שלנו אנחנו חושבים שזה יפה. שאלה מאוד מורכבת ומסובכת. אני חושבת שנכון להיום גם הנושא של בעצם התחזוקה, כשכבר הזכרת את הערים האחרות, מאוד נכנס לנושא של היופי. כי גם תחזוקה זה state of mind, זה מצב נפשי. וגם זה מאוד מאוד משפיע עלינו. הרבה פעמים שאנחנו עובדים על מרחב, או מתכננים אותו, או עורכים אותו מחדש, אנחנו שוב משתמשים, אני משתמשת במושג הזה של געגוע. וכשאני שואלת את השותפים לעשייה, את מי שאמור להשתמש בזה, מי שאמור לאשר את זה, בעצם למה אנחנו נתגעגע? כשאנחנו נהיה בפריז, איך ואל מה נתגעגע בתל אביב. העניין הוא לא רק הטעם האישי שלי, או הטעם האישי של מהנדס העיר, ראש העיר וכולי, אלא הדיוק הזה שבין איזה מרחב חיים אנחנו רוצים לייצר במקום הזה, ואיך הוא צריך להיראות. אני חושבת שזה הדבר שמבחינת האסתטי יהיה הכי מדויק להגיד את זה במרחב ציבורי שיש לנו בו ריבוי מבטים. אין פה מבט אחד ואין פה דעה אחת.
יופי אגב, הוא שהביא אותך לתחום הזה, נכון? המשיכה לאומנות, המשיכה לציור.
כן, זה כמעט התחיל כמו רצון לעשות אומנות, אבל גם עם אפשרות להתקיים מזה. אבל האמת, אמת, אמת עמוק בלב, אני גם מאוד תמיד אהבתי שיהיה סדר, שיהיה הרמוניה, שיהיה באמת יפה. אני חשבתי תמיד שיש לי איזושהי אפשרות לראות את התמונה הגדולה, להשפיע עליה, לתקן אותה, לערוך אותה מחדש, כדי שיהיה לנו עולם יפה יותר, טוב יותר.
שאלת היופי, כמובן, עניין סובייקטיבי, למשל משהו שלי מאוד מפריע, הנוכחות הכמעט בלעדית בכל הארץ, בערים של עצי דקל, שאולי גם תורם לעובדה שבחול חושבים שישראל היא מדבר ומדמיינים גמלים ברחובות. הדקל הוא עץ מכוער, הוא נוטה להיות מוזנח, הוא לא נותן פריחה, הוא לא נותן צל. יש באמת עצים נפלאים כמו צאלון והפריחה האדומה הלוהטת שלו, הסיגלון או מכנף נאה עם הפריחה הצהובה, ובכל זאת, הדקל מנצח מסיבות, שימו לב, פוליטיות.
נכון. אבל את גם מתאה בערכו. קודם כל, אנחנו ארץ ים תיכונית על סף המדבר. זאת אומרת, זה לא יהיה לגמרי לא נכון שמדמיינים אותנו ככה. קשה לי להאמין שמדמיינים אותנו כבר עם הגמלים ברחובות. אנחנו יותר מדמיינים אותנו כסטארט-אפ ניישן מאשר ממש גמל. יחד עם זאת, זה מדויק. מה שקרה בארץ עם הדקלים, ובזמנו גם עם הזיתים, הם עצים גדולים שניתנים להעתקה והעברה, שזה פרט מאוד מאוד נדיר. בתוך החיים העירוניים, לעץ יש את הזמן שלו, והזמן שלו הוא זמן איתי. וזה לוקח לנו, כדי לראות צאלון בשיא פריחתו, כמו שתיארת אותו, זה לוקח זמן. יחד עם זאת, הזמן כהונה של ראש עיר, הוא הרבה יותר מצומצם, ואנחנו רוצים להראות שנעשים פה דברים. ואז הרבה פעמים, הבחירה בלהביא עצים ממקומות אחרים, כבר גדולים, שיש להם כבר נוכחות בתוך המרחב, היא פתרון ראוי. יחד עם זאת, שנים של עוגמת נפש, בשאלה מאיפה הגיעו העצים הגדולים האלה. וזה לא בדיוק מתקל בקלות. גם הזיתים, עם מטעי זיתים בצפון שנעקרו, נקנו וכולי. גם הרבה מאוד כלים שהגיעו מהאזור של דרום הארץ, אבל גבול עזה וכל האזור.
נכנסות פה שאלות אתיות, מוסריות ושוב פוליטיות.
נכון.
את אגב רצית עצים נשירים, נכון? יש יופי רב כשהמדרכה מכוסה בפרחים, בשטיח סגול כזה.
כן, אבל זה כבר, כנראה זה כבר יישאר לנצח. משהו לא פתור בשבילי בתוך המקצוע, או בשביל האסתטיקה הפרטית שלי, אבל לא רק האסתטיקה הפרטית שלי. אני חושבת שחשוב שיהיו פרחים שנשרו להם, ועלים שנשרו להם על המדרכות. אנחנו חיים בתוך העיר, אבל אנחנו לא חיים רק אתר מלאכותי, סגור, ללא אוויר צח ועץ ירוק ופרח פורח. ולכן אני יודעת שקשה מאוד בתוך העיר, בעיקר לאגפי שפע למיניהם, לאגף לשיפור פני העיר, לתחזק את המדרכות האלה אחר כך, אבל אני חושבת שלנו, כאנשים שחיים בתוך העיר, להזכיר לנו את הטבע, זה דבר מאוד מאוד חשוב. ואסתטית, זה יותר מזכיר שטיח פרסי מאשר משהו אחר, מאשר מדרכות בטון.
כן.
אז כך שאני תמיד אאבק על זה. אני מקווה שגם באגפי שפע וגם בתוך ההבנה היום שהטבע הופך להיות יותר ויותר חלק מהעיר, ואנחנו מדברים כבר על טבע עירוני, ואנחנו עושים מרחבים שקוראים להם טבע עירוני, כזה שבאמת מביא את הטבע אל תוך העיר במקומות שאנחנו עדיין יכולים לשלוט עליהם. אני מדברת היום בכל הזדמנות על משהו שנקרא אנטי-תחזוקה, שבעצם מנסה להסתכל על הסבים שגדלים בתוך המדרכות, בין החריצים, מתחת למרזבים, חולות נודדים שבאים מכיוון הים, שמכסים רחמנן לצלן לפי אגף שפע את המשטחי בטון, ולראות בהם חלק מתוך איזה מחזוריות של החיים בעיר, שהמחזוריות הזאת קיימת, היא לא נעלמת, כי אנחנו חיים בעיר. זו תפיסה קונספטואלית אחרת של מה זה עירוניות גם.
ועם שיפור פני העיר, עד כמה באמת לאדריכל נוף יש משקל בקביעת מראה בניינים ברחוב? בערים רבות יש בנייה מסיבית מחודשת, מורידים מבנה מגורים ישנים ובונים חדשים, ולרוב הם נורא מכוערים. אין שום קשר בין בניין לבניין, אין שום קו, כל בית נראה אחרת. זאת אקלקטיות במובן הרע של המילה. עד כמה יש על זה פיקוח, או ש... איש הישר בעיניו יעשה, כל קבלן כראות עיניו.
טוב, אני לא אוכל להגיד היום את המילה כאור בפני כל הקולגות שלי שעובדים בתוך המרחב. שוב נכנסנו למין איזה טענה של מצוקת דיור, ואנחנו בונים הרבה מאוד. אנחנו מתכננים לעוד הרבה מאוד שנים קדימה. אני חושבת שזה אחד המקומות הכי מתוכננים בעולם, ישראל. אין אחראי אחד לאותם שכונות אנונימיות, חסרות חיים, שנראות כמו אזורי מחולות למגורי בני אדם. הפרטים הם פרטים סטנדרטיים, זה חוזר על עצמו. גינת המשחקים שקונים אותה מאותו יצרן, או מאותו 4.5 יצרנים שמהם אנחנו רוכשים את זה. המדרכות רחבות, עדיין, בגלל שאנחנו לא נמצאים תמיד במרכזי ערים, אר כבישים רחבים, ובעיקר כמעט כל כיסוי הקרקע הוא כבישים וחניות. זה היום לוקח קרוב ל-40% משטח המרחב שאנחנו חיים בו. התחושה הזאת של ההישרדות גורמת לנו לעשות בלי לחשוב מבחינה מסוימת. אנחנו לא שואלים לגבי איך אנחנו חיים את המרחבים האלה. זה שומם, זה מת. מה ששם אנחנו חווים זה את האין חיים.
אבל מי אחראי לדבר הזה?
נכון להיום, אנחנו עוד פעם מדברים על חברות יזמיות ויזמות.
וככה נראים הבניינים באמת.
ככה נראות שכונות שלמות ורובעים שלמים, וככה נראה מקום שמאוד מאוד מטריד איזה מין בן אדם יכול לגדול שם. ממה הוא יכול להתמלא? האם זה יכול להפוך להיות תבנית נוף מולדת מקום כזה?
ואם שאלת היופי עניין של טעם, אז גם שאלת הנוח, המתאים, הנדרש, שהרי בעיר יש ערב רב של אנשים, אוכלוסיות מגוונות ושונות, בעלי צרכים מנוגדים, ואם ניכנס לתהליך העבודה שלך, אז בשלב הראשון, כמו בחלת צלמון, את שוהה בתוך המרחב המיועד לעיצוב, ובעיקר פוגשת את האוכלוסייה, וזה אומר למשל, לאזן בין צורכי בעלי הכלבים, מול קהילת ההורים לילדים קטנים, בין חרדים לחילוניים, בין צעירים לזקנים, זה מגיע אפילו לרמת הספסל, נכון? או למי יעבור או לא יעבור בכיכר.
ממש כך. היה מקרה כזה בבת ים, אנחנו הקמנו משרד שישב בתוך שכונת עמידר, שהיא שכונה יותר חלשה, ושם עבדנו כמו סוג של תיווך בין התושבים לבין הקבלנים באותו מקום, לבין העירייה. ויום אחד אני מגיעה לשם, ואישה מבוגרת יורדת מהמניין ואומרת לי, עכשיו היו לנו פה ספסלים, לקחו לנו אותם. הבעל שלי, איש מבוגר, יורד בבוקר, רוצה אפילו ללכת למכולת, הוא חייב לעצור בדרך, הוא לא יכול לעשות את כל הדרך הלוך ושוב, וכרגע בגלל זה הוא לא יוצא מהבית. אמרתי לה, את יודעת, אני מבינה, אבל את יודעת שהיו פה ספסלים, ונלקחו הספסלים, כי כל השכנים בעצם אמרו, בלילה נפגשים פה הצעירים, שותים בירה, עושים הרבה רעש, אי אפשר לישון, בבקשה, אל תשימו לנו מתחת לבית ספסלים. הוציאו את הספסלים. העירייה רוצה שיהיה טוב לתושבים. זו דילמה. זאת אומרת, מה אנחנו נעשה? בין מי למי ובין מה שיכול לעשות טוב, בין מה שיכול לעשות רע. זה כל הזמן מין מערכת יחסים כזאת בין הדברים. אבל מה שכן, שחשבתי לעצמי, אם אני רוצה מצד אחד למנוע את ההתגודדות, הוא מצד שני לאפשר לאיש מבוגר לעצור בדרך למכולת, מה נעשה? ואז בעצם בא הרעיון של לפזר כיסאות במקום ספסלים. אז במקום שאנחנו רוצים התגודדות, אנחנו שמים הרבה יותר כיסאות, מציבים אותם בצורה כזאת אקראית, כאילו גם כל אחד הזיז לעצמו את הכיסא, הוא במקומות שבהם אנחנו לא רוצים התגודדות, אבל אנחנו כן רוצים שיהיה אפשרות לשבת, נשים כיסא אחד.
יש כאלה האומרים כי כל הספסלים שעל המדרכות נועדו לבטלנים ולנשים זקנות. אך תכלית הספסלים הירוקים לדעתנו לפחות לעודד את כל האהבות הראשונות. האוהבים המתנשקים בשקט על הספסל, הספסל, ומצפצפים על מבטי העוברים בדרך. האוהבים המתנשקים בשקט על הספסל, הספסל, ומצייצים בכל מתוק כל כך, אני אוהב אוהב אותך. מחזיקים הם בידיהם את המחר והוא תחול כמו הנייר על קירות החדר בו ילכו תמיד לישון. הם רואים כבר את עצמם איך היא עם הסריגה והוא עם הסיגר, מתווכחים איך יקראו לילד הראשון. האוהבים המתנשקים בשקט על הספסל, הספסל, ומצפצפים על מפתי העוברים בדרך. האוהבים המתנשקים בשקט על הספסל, הספסל, ומצייצים בכל מתוק כל כך, אני אוהב אוהב אותך.
הסיפור הזה אבל על הכיסא, הוא בעצם מספר לנו סיפור על קהילות, כי מסורת של המקצוע, אנחנו מדברים על קהילות ואנחנו מתכננים עבור קהילות או מתכננים תכנון חברתי וכולי, שהמושגים האלה הם קצת קשים לי. אני מסתכלת על הציבור כהרבה ציבוריים ושמכיל הרבה מאוד אנשים פרטיים, גם בעל כלב, גם אבא, גם הולך בבוקר לעבודה והאימא נוסעת לעבודה שלה וכולי. אנחנו בעצם בכל מיני רגעים במשך היום נפגשים במרחבים פונקציונליים שצריכים להתאים לנו. זה לא רק הקהילות הגדולות, שנגיד, קהילה החרדית, לעומת הקהילה האתיופית. לכן, זה היה מאוד מאוד מוזר בזמנו, בגן מאיר, שעשינו בו שיפוץ ושחזור ושיקום, שהיה ברגע מסוים מאבק בין בעלי הכלבים ובין בעלי הילדים. היה ממש רגע שהם הפגינו, אחד מול השני. מה שהיה בסופו של דבר קצת מגוחך בסיפור הזה, שברוב המקרים, אותה משפחה היא גם בעלת כלב וגם בעלת ילד. ולא בדיוק ידעתי איך לענות לסיטואציה הזאת. חוץ מזה של להבין שיש משהו בסובלנות המרחבית שלנו.
אבל איך זה יתרגם למה שאת עשית?
בסופו של עניין היה לנו אזור של משחקי ילדים. גידרנו אותו כדי שכלבים לא יוכלו להיכנס. עשינו אזור לגינת כלבים. גידרנו אותו כדי שכלבים לא יוכלו לצאת. כן. וככה, לטעמי, בתפיסת עולמי, אפשר היה להשאיר את שני המרחבים האלה, להתנהג בכבוד אחד עם השני, ולא לגדר שום דבר. דוגמה אחרת, מעניינת, בהתייחסות אל קהילה ולא אל האדם הבודד, כאוסף של קהילות, זאת הקהילה החרדית. כשעבדנו עם הקהילה החרדית בירושלים, מתוך הבנה של צורת החיים שלהם, אנחנו הבנו שאי אפשר ולא ניתן לאנשים החרדיות להתבטל. ולכן הן גם מאוד רצות ומתרוצצות להם. הן לא יכולות בתוך התרבות שלהם לשבת בנחת על ספסל בתוך הגן. ואז את נשאלה השאלה באמת, מה זה מרחב ציבורי עולם בשבילהם? כמובן שזה יהיה מרחב מאוד מאוד פונקציונלי. רחוב ומרחב ציבורי מאוד מתאים להם, הן יכולות לזוז בו ממקום למקום, ולהיות פעילות במה שהן צריכות לעשות, אם זה קניות, אם זה... זה בית ודאי לא שוטטות. ויחד עם זאת גם בגנים, בעיקר גנים שפוקדים אותם, בעיקר נשים חרדיות, אוכלוסייה חרדית, זה הרבה מאוד מתקני משחק, זה הרבה מאוד משהו שאפשר לעשות משהו, בעיקר, בעיקר לא להתבטל.
אסור לשבת סתם על ספסל ולנוח.
אסור.
כן.
דוגמה אפרופו אחרת של שוטטות, יכולה להיות הרגע הזה שהיה מאוד רגע קשה בשבילי. שבו כשתכננו את מחדש, שיפצנו, סליחה, את כיכר אתרים עבור עיריית תל אביב, שברגע מסוים חשבה להיכנס לתוכו, פנה אליי מי שהיה אז הבעלים של המבנה המרכזי בכיכר, שהיה סוג של מועדון לילה יוקרתי, יותר מאוחר הוא הפך להיות פחות יוקרתי, ואמר לי, האם יש דרך שאת יכולה למנוע מהאישה המבוגרת עם הסלים לעבור בכיכר דרך וליד המבנה המפואר שלי והאלגנטי שלי? זה היה נורא.
זה באמת נורא, אבל זה מאוד מרכז באיזשהו מקום את המהות שלך. זאת אומרת, הוא פנה אלייך, הוא ידע, האם את יכולה לגרום לזה? אפשר להבין מפה באמת שאת כן יכולה באיזשהו אופן לגרום לזה. ואני ככה תוהה, אבל איך את מכריעה? כי לא תמיד יש פתרון עיצובי כמו ספסל בודד שנותן מענה גם לזקן ומונע את מטרד ההתכנסות. והצורך לבחור במי להתחשב לפעמים מגיע לדילמה עמוקה, גם בכיכר דיזינגוף קיימת שיחות עם בעלי עסקים, וכאן הייתה לך אפילו התלבטות מוסרית מול אתיקה מקצועית, שזה נשמע מילים גדולות, אבל זו בעיה ריאלית אנושית כמעט של חיים של אנשים.
נכון. הייתה דילמה מאוד גדולה בקשר לכיכר דיזינגוף. העירייה החליטה, ובצדק מבחינתי, להוריד את הכיכר, שהייתה מיועדת בשנות ה-70, כדי שרכב יעבור טוב יותר מתחתיה וינוע יותר בחופשיות בעיר. זאת כיכר מאוד קלאסית ומאוד לנדמרק של תל אביב, תוכננה על ידי ז'אנה אברבוך בשנות ה-20, ורצינו להחזיר בעצם עטרה ליושנה. בהחזרה הזאת של עטרה ליושנה, ברור שנפגעים חיים שקורים היום על הכיכר המוגבעת. הכיכר המוגבעת הזאת אפשרה לאוכלוסיות שוליות יותר בתוך המרחב. כמו בני נוער שלא מצאו את מקומם במקומות אחרים, כמו אומלסים, הפכו את זה לסוג של בית. זה היה אפשר לשעות שם, היה קשה לעלות, היה קשה לרדת משם, ולכן זה היה באיזשהו מקום, די מקום מבודד, שהם יכלו לנהל שם את חייהם. ברגע שאנחנו מורידים את הכיכר הזאת, פותחים אותה לציבור הרחב, שאגב, בשיתוף ציבור שהיה, הצביע ברובו, שהוא היה רוצה לקבל את הכיכר מחדש בגובה הרצפה, להחזיר את העסקים למקום, להחזיר את החיים למקום, ובאמת להחזיר את אותו ציון ארכיטקטוני חשוב לעיר. נשארנו עם השאלה מה קורה לאנשים האלה שבעצם נלקח מהם המרחב הציבורי שלהם, הסוג בית שלהם. כשהכיכר הייתה מוגבעת, היא בעצם פגעה בכל העסקים מסביב, הייתה שם שממה מאוד מאוד גדולה, גם בבניינים מסביב היא לא בדיוק עשתה להם חסד. מה שנכנס לשם היה רק מה שיכול היה להכיל את האפרוריות הזאת, את הלכלוך הזה, את הסוג של אין מעבר של הבני אדם, אז מה שלא היה ממש תלוי בהולכי הרגל, זה הפך להיות בית השימוש המרכזי לנהגים, מוניות וכולי. לא היה הרבה דברים טובים להגיד על הכיכר הזאת, מהבחינה הזאת, מבחינת ה... אפקט העירוני שלה, מבחינת התרומה העירונית שלה. אבל היה באמת את הדילמה הגדולה.
ולמה זה ערער אותך?
כי אני ממש חושבת שהומלסים וקבוצות שוליים למיניהם, וכל אחד צריך למצוא את המקום שלו בתוך העיר. זה לא שייך רק למי שיכול. כל מי שנוכח, נמצא, חי, צריך לקחת אותו בחשבון בתוך העיר. וזה מייצר דילמות, כי לא תמיד נעים לנו לראות את זה, לא תמיד נוח לנו לראות את זה, אבל אני בטוחה שזה אפשר היה למצוא. מבחינה מסוימת, כיכר דיזנגוף המורמת נתנה פתרון. סוגים של ספסלים מסוימים, שלא חוצים אותם באמצע עם עוד סוג של ידיות, גם נותנים פתרון לשינה של הומלסים. אני בעד, אנחנו צריכים ללמוד לחיות ביחד. במקרה הזה, העירייה והרוב ניצח. אני חושבת שמבחינה עירונית, אני מאוד מאוד חושבת, שהכיכר הזאת הייתה צריכה לרדת. מה שהיא עשתה, היא הייתה פתרון לרכב, ואחר כך התלבשו עליה באמת כל אותם אוכלוסיות. אנחנו הורדנו את הכיכר, לא שלא היה לי לב כבד בקשר לזה, אני חושבת אבל שזה הדבר הנכון לעשות, ואני רק יכולה לקוות, וכך אני נוהגת, זה כל הזמן להמשיך לחשוב את הדילמה הזאת, ושהיא תהיה נוכחת בתוך העבודה שלי, בכל צעד ושעל.
ומה קרה לכל ההומלסים האלה? הם נעלמו משם?
הם נעלמו משם כי זה לא היה מתאים, זה לא היה המקום הסודי שלהם. באופן טבעי, הם מוצאים את המקומות הנוספים שלהם. אני מקווה שאני לא שותפה לדחוק אותם מהעיר. כשאני נלחמת על הספסלים, אני נלחמת על הספסלים בפור הומלסים. מרחבים של מין no man's land כאלה, אני הרבה פעמים נאבקת שישארו ככאלה. אני ממש הייתי שמחה לראות את האומנסים ישנים גם על הדשא, פיסות הדשא הקטנות האלה, בכיכר דיזינגוף. אבל אני לא חושבת שזה פתור. אני חושבת שכל השאלה הזאת של דמוקרטיזציה של המרחב, שמאוד מעסיק אותי בכל רגע ורגע, אני עדיין חושבת שזה משהו שאנחנו צריכים לעבוד ולזכור את זה, וזה צריך להישאר כמו כלי בתוך העבודה.
מה שבכל זאת נשאר, זאת המזרקה של אגם, שזה עניין בפני עצמו, נכון?
נכון.
אי אפשר לסלק את זה משם בעצם.
נכון, מבחינה מסוימת זה מאוד יפה שעשית את הקשר בין האומלסים לבין מזרקה, כי את האומלסים אנחנו הוצאנו משם, והמזרקה מתוקף איזה חוזה ישן וקשוח בין העירייה לבין האומן הגם, הוא נאלץ להישאר שם, למרות שכשהוא תוכנן, הוא תוכנן באמת לכיכר המוגבעת, לקנה מידה של הכיכר המוגבעת, ונכון להיום, גם ברצוננו כמה שיותר לפתוח את הכיכר הזאת ולייצר בה מבטים מכל מקום לכל מקום, שזה הפרספקטיבה הזאת היא מאוד חשובה, והתנחתה הזאת מאוד חשובה במבט בתוך העיר, כחלק מהתכנון העירוני, ונאלצנו כרגע להישאר עם הפסל. ואני פה, יש לי קצת בעיה אחרת בעניין הזה של עד כמה אינדיבידואל יכול לחוף, גם אם הוא אומן גדול. ואני לא רוצה להתווכח בכלל על האומנות הזאת, יכול לאכוף את עצמו על המרחב הציבורי.
אז עוד סמל תל אביבי מובהק והתמודדות בין צרכים מנוגדים, היה בריכת גורדון שהפכה למוסד לרבים. את נתקלת בהתנגדות חריפה שמתרגמת אל העיצוב ואל אותו איזון בין מרחב פרטי ציבורי למרחב ציבורי כללי.
כן, זו דוגמה מצוינת. בעצם תביעה מחודשת על המרחב הציבורי של הציבור. מצד שני, יש שם לוקל פטריוטיות של השחיינים במשך באמת עשרות שנים. מקום מאוד 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 יקר. אבל אי אפשר היה להמשיך לחשוב את זה רק עבורם, סגורים להם בתוך גן איידן הכמעט פרטי שלהם. זה היה ממש כמעט עבד כמו קלאב סגור. ואני חושבת שעשה ראש העיר והעירייה עשו נכון לחשוב מחדש את המרחב הזה, לראות את המרחב שנשאר מצד אחד כבריכת שחייה לכל אותם, באותה איכות של מים, באותה איכות של המרחב עצמו ליד הים, לאפשר גם לשחיינים הוותיקים, גם לחברי הקהילה הגורדונית הוותיקה, יחד עם הציבור התל אביבי הרחב, ליהנות משפת הים. הטקטיקה שם הייתה מצד אחד לייצר שקיפות של הבריכה הזאת כלפי חוץ ופנים, להפוך אותה להיות בעצם חלק ממרחב החוף. מהמקום הזה ומהלוגיקה הזאת הפרדנו למשל בין המלטחות מהבריכה, כי זה בעצם עובד כמו המלטחות בשפת הים. זה גם שייך למשתמשים, אך גם שייך לכלל הציבור. ואם בתוך הבריכה הזאת קודם, היה כל חורשת התקלים הגדולה שאת פחות מחבבת, חלק ממנה היא הפכה להיות היום אזור של צל כבד אגב. כי הם מאוד צפופים, מתחת לספסלים, עבור הציבור, שיושב ומשקיף משם לכיוון הים, האופק שקיעה והמרינה. ובאמת, השאלות הגדולות של לקיחת המרחבים האלה לטובת כל מיני או מלונות פרטיים או אנשים פרטיים או בעלויות פרטיות הוא בעיה מאוד גדולה.
איך נפטר באמת המאבק הזה בסופו של דבר? מבחינה עיצובית. מה עשית שם שבסופו של דבר יכולת איכשהו להשקיט גם את אלה וגם את אלה?
קודם כל הם קיבלו בריכה אולימפית מתוקתקת. את המים עוד יותר צלולים ממה שהיה קודם, כי נפתחה להם באר חדשה. ויחד עם זאת, אני חושבת שנכון להיום, לפחות בשנים האחרונות, התגובה בסופו של דבר היא תגובה מאוד מאוד חיובית.
ואנחנו מציפים את הבעיות וההכרעות שעומדות לפנייך, אבל נראית קצת אל הפרטים שאנחנו אולי לא מודעים להם, והם כולם שייכים לאדריכלות נוף, שזה עמודי תאורה, רמזורים, תמרורים, אי תנועה, גדר הפרדה, רחוב, מדרכה, שבילי אופניים, נתיבי נסיעה, ספסלים וגם צמחייה, ובשיפוץ רחוב אבן גבירול, רחוב מרכזי מאוד בתל אביב, אתם מוצאים פתרון עיצובי ייחודי שאחר כך גם מועתק לשאר חלקי הארץ.
רחוב אבן גבירול, מציר תנועה, רצינו להפוך אותו יחד עם העירייה לרחוב. רחוב ראשי בתל אביב, אני חושבת שעיקר המעשה שם היה חתך הרחוב, שאחר כך הפך להיות חתך שהשתמשו בו גם במקומות אחרים בעיר. בגדול החתך הזה אומר להרחיב את המדרכות להולכי הרגל, לאפשר בנוחות יותר גדולה את העניין של האופניים. כשזה נהגה, זה עוד היה חלק מהמדרכות, נכון להיום זה כבר, האופניים כל כך תפסו שאנחנו צריכים להוריד את האופניים כבר לכיוון הכביש. להקטין את נתיבי התנועה של הרכב, להוריד את המפרדה לגובה הכביש, ולא כמפרידה באמת גבוהה כזאת, כדי שאנחנו לא יגן עלינו, אני אומרת את זה בציניות, מי לעבור ממקום למקום. וככה בעצם התחילי להתפתח בתל אביב, יחד עם העירייה שפה תל אביבית, שנותנת את העדיפות הולכי רגל ואופניים. גם הנושא הזה של ריבוי השלטים, ריבוי הרמזורים וכולי, יצרנו יחד עם שרון דנציג, מעצב תעשייתי, את העמוד הרב תכליתי הזה, שיכול לקבל עליו בעצם את כל אחד מהפרמטרים האלה.
זאת אומרת, על אותו עמוד יש גם רמזור, גם פנס תאורה וגם תמרור.
לסירוגין, כן.
כן. אבל אגב, את יודעת, שלשום רק ראיתי כתבה שמדברת על המדרכות שהופקעו מהולכי הרגל, לטובת עמודים, פחי השפעה, אופנועים, שבילי אופניים. להולכי הרגל אין כמעט מקום.
זה קצת עניין של מודה. אם בשנות ה-70 נתנו לרכב את המקום, אז עכשיו בהחלט אנחנו נותנים את זה, או המחשבה היא עבור הולכי הרגל. והאמת היא שבימים אלו, בעיקר זה עבור רוכבי האופניים.
אז זהו, שזה על חשבון הולכי הרגל. אתה נס שאתה לא נדרס.
נכון. יש פה עכשיו שוב דילמה. אני חושבת שכל פעם שמשהו בתוך התרבות שלנו משתנה, והתרבות אופניים היא תרבות נפלאה. באמת. צריך לעשות אדפטציה של המרחב. צריך לחשוב אותו מחדש. זה מה שאנחנו תמיד טוענים, שצריך להבין איך חיים מרחב, איך צורכים מרחב. מה שעשינו בעצם, מה שקראתי לו חתך הרחוב מקודם, זה בעצם היה לחלק טריטוריאלית את המרחב עבור כל אחד. גם ווינדו שופינג, גם לשבת באזורי הרוח של בתי קפה, גם להולכי הרגל. במקרה הזה זה היה אופניים, היום זה כבר אי אפשר להמשיך לשיר את האופניים. ובתכנון החדש, ברי עדכון של אבן גבירול היום לקראת הקו הירוק שהולך לעבור שם, הדברים האלה לקחו בחשבון, האופניים ירדו להם מהמדרכות, כך שנשאר עם מדרכות יותר רחבות. יהיה לנו שם בעצם את הרכבת הקלה התת קרקעית, המגמה הולכת להוריד יותר ויותר רכב פרטי מהמרכז העיר, אז אנחנו ברגע של מעבר, רגע של מעבר הוא רגע לא תמיד פשוט.
התמודדות אחרת לגמרי שמאתגרת את הדריכה לנוף באופן אחר, עיר, אבל מלפני הספירה, עיר רומית ביזנטית, עתיקה, בבית שען, אתר ארכיאולוגי שגם רוצים להנגיש אותו לתיירות. שוב, ניגודי אינטרסים.
ניגוד אינטרסים מאוד רציני. ארכיאולוגים לא כל כך אוהבים את זה, למרות שככה גם מתפרסמת העשייה שלהם. ובאמת, מכיוון שבית שען היא אחת מהדקפוליס של הרומי של המרחב הזה, היה רצון להפוך אותה לאתר תיירות. השאלה הגדולה היא, איך אנחנו בעצם הופכים מקום מאוד מאוד דידקטי, שאפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד, אפשר לחקור אותו לאורך שנים, איך אנחנו הופכים אותו גם להיות מקום חווייתי? כי זה בעצם הדילמה הגדולה בין לצורך העניין תיירות וארכיאולוגיה. ואני חושבת שאנחנו הלכנו שם אחרי התלבטויות וניסיונות כאלה ואחרים, הלכנו על דרך כזאת שהולכת גם וגם. מצד אחד הרצון להראות עיר רומית עתיקה על כל המרכיבים שלה, לראות מה קורה כשהעיר נחרבת בזמן של רעידת אדמה, להבין איך התל התנכי משתלב בתוכה. השתמשנו באלמנטים נופיים כדי להסביר את המרחב היותר גדול, גם אם לא בדיוק תמיד המדויק. ניסינו לאפשר פעם אחת את החוויה של המרחב ושל הסיפור לצד הקפדה על מה זה שימור ומה זה שיחזור ואיפה יש פה התערבות חדשה לעומת מה פה עתיקות. ואחד הדברים שהכי למדתי בסופו של דבר ברגע הזה מהארכיאולוגים באותה תקופה היה שבעצם הם אף פעם לא חופרים עד הסוף. הם תמיד משאירים לדורות הבאים כדי לראות אם יש משהו חדש, בטכניקה החדשה, בידע החדש, שאפשר יהיה ללמוד. וברגע שהם חופרים את זה, זה כבר נעלם. ולכן הם לא חופרים. באיזשהו אופן ככה עבדנו על המרחב הזה. את התחושה של המרחב היותר גדול, את התחושה של הסיפור היותר גדול, השארנו על פני הקרקע, בלי לפגוע במה שעדיין לא חפור ממתחת. ובסיפור החווייתי, הסתכלנו על המרחב היותר גדול. למשל, קישרנו את חלקי העיר שהתגלו עם נחל חרוד, עם מטל, שתלנו דקלים, שוב דקלים, לאורך הרחובות האלה.
כאן זה מתאים.
כאן זה מאוד מתאים, כי ההיסטוריה הפרחי בעצם תיאר את בית שאן כפתחה של גן העדן. נתנו את הדקלים על הצירים הראשיים האלה, לא באזורים חפירה מעטה מאוד, שמרנו על כל הכללים לא לגעת במה שיש עוד מתחת לקרקע, שלא ייהרס על ידי העצים האלה, ולמשל יצרנו מין תנועה בתוך המרחב יותר גדול, שבעצם מי שמטייל שם יכול להבין איך העיר הזאת היא חלק משלך יותר גדול. בכניסה צל מאוד גדול, פרגולה מאוד גדולה, שיכולים שם לראות את הדגם, להסביר איך העיר הזאת מתנהלת. בתוך העיר עצמה, לנקות את האזור של רעידת אדמה כדי להדגיש אותו. הרגע שבו רציתי לשים דשא על הפורום, ההגורה של מרכז העיר, כדי להראות בעצם, להמחיש את הכיכר הענקית הקלאסית שאנחנו נשענים עליה עד עצם היום הזה, כאן כבר אמרו לי, לא רבתי. כבר לא יכולתי להמשיך מכאן ועלה לשים את הדשא, אז נשארנו עם אגורה ללא דשא.
קשר מסוג אחר בין עיר לבין משאב טבעי תיירותי, את מתמודדת באשדוד, עיר נמל, והקונוטציות של ערי נמל לא מאוד נעימות, אלא שלעיר הזאת יש חוף מן היפים בארץ, אבל אין קשר ביניהם.
חוף מרהיב, אבל ראינו שבעצם כל טיילת שכבר יש שם, כוסתה בחול, נחרבה, מבנים שוממים, מבנים עזובים. הבנו שבעצם השאלה הגדולה היא לא שאלה של עוד טיילת, פחות טיילת. העזובה הזאת העידה על כך שאין פה קשר בין העיר ממש לבין הים. ולכן הסתכלנו על דוגמה של ברצלונה, שבשנות ה-90 עשתה מהלך מאוד מאוד דומה לקרב את העיר לים ולהפך, והצענו מהלך מאוד מאוד דומה עבור העיר. זה קשרים של מזרח מערב, זה קשרים של צפון דרום, זה המשכים של טיילות שלא היו שם, רצף בכלל של תנועה לאורך רצועת החוף, זה ניסיון להחזיר איזה בינוי יותר צפוף לאורך חוף הים, ובעצם להנגיש את העיר לים ואת הים אל העיר.
אבל הים לצד יופיו וכל מה שהוא יכול להעניק לנו גם עורם קשיים, מקום אכזרי אמרת לי, וגם כאן את פוגשת איש ים, מישהו שחי רוב זמנו בחוף הים, שם פרנסתו, ואת לומדת גם ממנו שיעור מאוד חשוב.
כן, בהחלט. תודה על השיעור הזה. זה שלהיות ליד הים, כמו בכל מקום, יש לו מחיר. אבל זה מחיר ששווה את זה. אבל צריך להבין שזה חלק בלתי נפרד. החולות, הרוח, התחזוקה השנתית הרציפה.
המלח, הרסס. כל דבר.
אין לנו ברירה, אלא לתחזק אותו בצורה אחרת. צריך להבין, הים, הרסס והחול הם כלים, והם חלק בלתי נפרד ממה שאנחנו צריכים להתמודד איתם. אבל זה גם מחזיר אותנו לאותה שאלה של טבע עירוני. זה חלק מהטבע של העיר. העצה הכי חשובה שלו הייתה, באמת, זה לא להתנגד אל הים. לעבוד יחד איתו. שבסדר שיהיה חול. זה בסדר שיהיה צמחייה שיכולה להיות לא הצמחייה של פרחי העונה למיניהם וכו', שעושים יפה לראש העיר ולאזרחים, אלא פרחי חוף שיכולים, גם כשהם מתכסים בחול, הם יכולים אחר כך לשרוד ולחיות מחדש, כי זה המצב הטבעי שלהם. בעצם לחכות את התהליכים הטבעיים שקורים כמידת האפשר לטובת הסוג מרחב ציבורי שצריך לקרות שם. למשל, עבדנו עם גבעות קטנות שתופסות את החול. לא כל החול נתפס שם. כמובן שהוא גם הולך אל המדרכות, אבל אנחנו פשוט לא מבועלים מזה. כדי להגיד עד כמה אני חושבת אנחנו בדרך להצליח שם עם הסיפור הזה, זה שפגשתי לא מזמן, לפני כמה שבועות, חוקרים מאוניברסיטה העברית, שבעצם מסתכלו על נר הלילה ועל הדבורים, כחלק ממחקר על סאונד, צוף וכמות שהיא מייצרת. זה אומר שזה הפך להיות לא בטבע, באמצע העיר לצורך העניין, לאורך חוף הים, זה הפך להיות מקום שהטבע נוכח בו.
כן, אז זה בעצם לוותר על איזשהו אגו, נכון? כי איכשהו כמו אותם פסלי פלמינגו בלוד, על דרך המטאפורה, משהו שנוכח, שרואים, שמצהיר שהוא עיצוב מרחב ציבורי. אז בעצם את מדברת על לוותר על זה.
לגמרי. יש את האגו הפרטי שלנו, וטוב שכך, אם הוא במידה נכונה. יש את האגו המקצועי שלנו, ואני אוהבת להגדיר את זה כאזרחות מקצועית. ובאזרחות המקצועית שלי, באתיקה המקצועית שלי, לא מדובר אודות, עוד אותי, מדובר אודות המרחב שעבורו, ועבדות הקהילה שמאכלסת את המרחב, שעבורם אני עושה את המעשה. אני חוזרת למושג הזה של משרת ציבור.
דיברנו כאן, יעל, על הדילמות שהפרויקטים שלך מציבים לך כאשת מקצוע, אבל אני מבקשת להיכנס אל מה שאת מרגישה ביחס למקומות שאת מעצבת.
אני ממש ממש אוהבת אותם. אין מצב כמעט שאני עובדת כמה שנים כבר ארוכות בבת ים או באשדוד, תמיד אני אומרת, אני רוצה לעבור לגור פה. זה כבר הופך להיות חלק ממני. זה ברור לי שאני רוצה להיות על שפת הים של בת ים, או לקנות בית על שפת הים של אשדוד. המקום היחיד שאני מצליחה לממש את זה כרגע זה בתל אביב, שבה אני גם חיה וגם עובדת. מכיוון שאני מגדירה את עצמי יותר מאשר יוצרת מרחב, אני מגדירה את עצמי כעורכת מחדש או עורכת מרחב, כמו שאת עשי לתוכנית הזאת אחר כך, אני נכנסת כל כולי למקום. באופן שאני עובדת, אני נטמעת.
מה הכי מתסכל אותך? היו בוודאי במהלך השנים גם אכזבות, חרטות, קורה שאת חוזרת למקום שהצבת, ואת מבינה שזה לא היה נכון, שהיה צריך, או שהיום היית עושה את זה אחרת?
כן. מתסכל אותי כשאני לא מדייקת. מתסכל אותי כשיש דילמות שלא נפטרו, כמו הדילמה שדיברנו עליה בכיכר דיזינגוף. מתסכל אותי כש... לא מבינים לעומק ונותנים כבוד למערכות היחסים שלנו עם המרחב שלנו, ונלקחות החלטות שהן החלטות פוליטיות מקומיות. כי יש החלטות פוליטיות רחבות יותר שאני הרבה יותר יכולה להזדהות איתן. אני מוכזבת כשלא רואים את התמונה השלמה. בגדול, אין מקום שאני חושבת שהוא טעות טוטלית. אבל... אין כמעט מקום גם שאני לא רואה איך אפשר היה לשפר אותו. תוך כדי גם שאני מבינה שבגלל ההשתנות של החיים שלנו, מקומות גם צריכים להשתנות. אז גם אם הם היו נכונים לכך וכך שנים, והם לא נכונים להיום, מה שהייתי מאוד תמיד רוצה לעשות, זה להיות חלק מתוך אותו שינוי. כל זמן שאני יכולה לפעול וליצור, להיות חלק מאותו שינוי של המקום לטובת הזמן העכשווי.
חלומות?
להיות ראש עיר?
וואו!
לא. האמת היא שבאמת החלומות שלי קשורים ליכולת לייצר אימפקט, איפה שרק אפשר, בעיקר על המרחב הציבורי.
אבל יש איזה פרויקט שאת חולמת אליו שהיית רוצה לעשות ספציפי?
גם אם כן, אני לא אגלה לנו אותו פה.
לא, זה המקום לגלות. כאן מגלים הכל, את יודעת.
בהחלט. אני מרגישה כל כך בהכרת תודה על המקצוע שלי, ועל כל מה שאני עושה לאורך הזמן, שאין לי איזשהו חלום שאני מרגישה שלא הגשמתי. אני חושבת שהרבה מאוד אולי מהדברים היום קשורים בלאמן, כי המילה לחנך היא קצת גדולה עליי, את הדור הבא. ואני חושבת שבאמת העשייה האקדמית שלי קשורה אולי לאיזה חלום להמשיך לייצר אימפקט. וכמו שבית אני אומרת לסטודנטים, אני בעצם, אנחנו פה בין קולגות. אנחנו מגדלים ביחד את הקולגות, כן, את הקולגות הבאים.
את מדברת על אימפקט כשאת מתהלכת או מבקרת במקומות שאת מכירה, כל סנטימטר, כל עמוד, כל ספסל, כל עץ, ואת יודעת כמה מחשבה הושקעה, היכן להציב אותם, איך להציב אותם, אם בכלל. ואת רואה את האנשים, דיברנו על ההשפעה שלהם על העבודה שלך, את מהרהרת במקום שלך, ביומיום שלהם, כשהם אפילו לא יודעים שזאת את, שהם אולי אפילו לא יודעים שיש מישהו כזה בכלל, אבל כן, את משפיעה באופן עצום על חייהם, על חיינו.
אני יותר מאשר מהרהרת. אני חושבת שזה חלק בלתי נפרד מהיומיום שלי. אני חושבת שאדריכלות, אדריכלות נוף, זה לא מקצוע, זה דרך חיים. והדרך חיים הזאת היא טוטלית. אז אין רגע שאני לא חושבת גם על זה, על התפקיד שלי, ומכאן גם הכרת התודה הגדולה שלי. לגבי היכולת באמת לממש גם את מה שנקרא אני האישי שלי וגם את אני המקצועי שלי. לא יכולתי לקוות ליותר טוב.
יעל מוריה, אני מאוד מודה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על אדריכלות נוף במרחב הציבורי. תודה לאדריכלית הנוף, פרופסור יעל מוריה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, וגם בהסקט של התוכנית, לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות.